אתם מאזינים להסקט תרבות. שלום וברוכים הבאים להסקט תרבות. אני מורדי חנני ואיתי נמצא עידו ריקלין, במאי, מתרגם,
מעבד,
מחזאי. מה אמרתי? לא אמרתי?
אמרת מעבד, יש גם מחזאי, יש גם ליברטיסט, יש הרבה דברים.
ליברטיסט.
יפה.
אז בואו רגע נתחיל שנייה מההתחלה, ניקח את הדברים אחורה. אתה למדת בספיץ'
סקול. Royal Central School of Speech and Drama London.
לבריאות. מה, איך אתה מצליח ללמוד במקום שזה בית הספר
לספיץ' תרפי?
לדיבור בריפוי?
לריפוי בדיבור.
לריפוי בדיבור.
לא, לא, זה יש פה, בית הספר הזה שקיים המון שנים, יש שני בעצם, שני ענפים. יש ספיץ' תרפי, יש גם הוראת דרמה, ויש גם תיאטרון אז סאץ'. כמו שאני אוהב להגיד, למדו שם ג'ודי דנץ', לורנס אוליביה ואני.
אוקיי.
והענף של הספיץ' תרפי לא קשור לענף של הדרמה, למדנו באותו מוסד אבל בענפים נפרדים, ואני למדתי שם בכלל ניהול הצגה, סטייג' מנג'מנט, שזה היה תיאטרון מעשי. לא למדתי משחק, לא למדתי בימוי.
זהו, כי אני כשאני קראתי ספיץ' תרפי, סקול, ספיץ'
and drama.
Speech and drama. Mm-hmm. מה שאמרת, אני, איך מצליחים ללמוד משהו כשלא מצליחים להישאר ערים? שואלים אותך את זה הרבה, אה? זה נשמע ככה קצת...
לא, הייתי מאוד ערני, כשנתיים עבדתי בתאורה, בסאונד, בתפורה, בגיהוץ תלבשות ובניהול אביזרים. למדתי את התיאטרון מעשי, זה הכל. למדתי שנתיים, איך עושים תיאטרון ברגליים.
ואיך התקלקלת?
באתי מקולקל למעשה, באתי שיתקנו אותי. כשהייתי בצבא רציתי להיות במה, יוסי ישראלי שידיד המשפחה אמר לי בחוכמתו, במה אתה קשה לך ללמוד, אין גם קורסים מספיק טובים, לך תלמד שנתיים ניהול הצגה, שנתיים תלמד איך עושים תיאטרון, ושלוש שנים תלמד BA, איך חושבים תיאטרון. ובתוצאה תאחד את השניים לכדי עיסוק בבימוי. אז באתי להיבחן לבית ספר לתיאטרון מעשי, כמו שאמרתי, לסנטרל, התקבלתי. הייתי הדבר הכי מעופף שקיים, הייתי שלוש ידיים שמאליות, כל תונה שיכולה לקרות קרתה לי, אבל אחרי שנה התחלתי להבין שכשלוחצים על המתג נהיה אור, וכשלוחצים על הסאונד נהיה סאונד, ואז נהייתי הנאה אדירה. אחרי שנתיים הייתי אמור להמשיך לי ב-A, אבל אז רמה מסינגר זיכרונה לברכה, שהייתה חבר הטובה שלי, הציג אותי בפני גרי בילו, שהיה חבר טוב שלי, גם זיכרונה לברכה לצערי, וגרי הציע לי עבודה. וחזרתי לארץ, התחלתי לביים. יוסי אמר לי במשך כל השנים, אבל עדיין לא עשית BA, עד שאמרתי לו, יוסי, אני כבר מלמד באוניברסיטה. כבר לא צריך לעשות BA.
זה מעניין, כי גם ליוסי ישראלי הייתה איזה דרך כזו שהוא נסע לחול, ו...
יוסי עצמו למד ניהול הצגה, וכן הוא מליצה למסלול שלו.
אה, זה היה אותו מסלול שהוא עשה בדיוק?
לא, לא, לא בדיוק. הוא למד ברדה, ניהול הצגה, הוא המשיך גם ל-BA כמובן, הוא עשה את כל המסלול.
זהו, יש לו עכשיו את הביוגרפי שלו, שמתאר איך הוא וגם בת זוג שלו נפרדו, למשך הזמן שהוא נסע ללמוד, וכשהוא חזר, אז הם התאחדו שזה משהו שהוא פסיכי.
אז אני חזרתי, והבן זוג שלי לא התאחד איתי. אחת הפעם בדיוק נפרדנו. אז פה אני פרשתי מדרכו של יוסי.
אוקיי, אוקיי. וכשאתה נכנסת לבית צבי, אז אתה היית יחסית צעיר.
הייתי צעיר מאוד, היה לתלמידים שמבוגרים ממני.
זהו, אתה בגיל 27 כבר היית בהבימה, מנהל אומנותי של הבית.
לא, לא מנהל אומנותי, חלילה, הייתי במאי בית. הייתי במאי בית.
במאי בית, כן.
כשגרי בילו היה מנהל אומנותי, הבאתי להיות במאי בית שלו, הייתי בן 27.
אז איך זה להיות גלעד קמחי הקודם?
אז היה מאוד מאוד נחמד. אני לא הייתי גלעד קמחי, כי גלעד קמחי עבר באמת מהר מאוד, באמת היכולות שלו הגבוהות דחפו אותו יותר קדימה למקום של, עד למקום שהוא נמצא בעכשיו, של ניהול. אני תמיד הייתי מרגל אחד של אני לא בטוח ואני לא יודע, ואני גם אתרגם ואולי אני אכתוב. הייתי בהתחלה קצת ילד פלא, ואז הלך הפלא, ואז הלך הילד, ואז ראיתי שאני לא מספיק מרוצה, ועברתי לכתיבה.
הכתיבה הגיעה לך ישר, או שאתה היית במסגרות יותר של עיבוד במשך הזמן?
תרגמתי המון המון שנים, ואמרו לי, למה אתה לא כותב? אמרתי, כי אני לא יודע איך עושים את זה. ואז...
באמת.
באמת, כן. יפה, אבל באמת. אגב, עד היום אין לי מושג איך כותבים עלילה. אני לא יודע להמציא עלילות. זה לי ממש כאילו, נולדתי בלי הגן של המצאת העלילה. ניסיתי, זה זוועה. יצא לי זוועה. והגיל 40 בערך קיבלתי, כבר התחלתי כבמה לעשות דברים נורא משעממים שקשורים בעיקר לגבר אישה ספה דיכאון, והתחילות לי קשה ומשעמם עם זה, עד שאמרתי זה באמת, זה כבר לא מעניין אותי לבוא לחזרות, השחקנים מצוינים, הטקסטים מצוינים, אבל לא צריך אותי, אני מתרגם את זה מביניים את זה בעיניים עצומות. ואז קיבלתי הצעה נוספת לביים מחזה שיש בו גבר אישה ודיכאון. אמרתי לבן זוג שלי ניצן הורוביץ, אני לא יכול יותר לביים את זה. אז אמר לי, אל תביים. אמרתי, זה המקצוע שלי. אמר, אז תכתוב מחזה. אמרתי לו, איך אני אעשה את זה? אמר, אני אפרנס אותך, תכתוב. וזה היה מאוד
מחזה. והוא קנה לך ספה.
זה הסיפור היפה שתמיד מספרים. אבל
אתה חוזר, אני עשיתי את התחקיר, אבל
כן, יש לי ספה.
אתה יכול לחזור על זה במשפט.
לא, אז התיישבתי לספה הכחולה בחדשה בסלון, וכתבתי מחזה במשך שנה. זה היה עיבוד, עיבוד לספרות. אני כותב עיבודים.
קודם כל, זה היה עיבוד לאובססיה.
נכון.
וכבר אז אתה כתבת אותו באופן שאתה תוכל לביים את זה, כי אני אסביר שנייה, אתה ביימת משהו שהוא לגמרי עירום מבחינת במה, השחקנים, הם התכופפו, היו שולחן, נעמדו, היו תורן. יש סופה בים, בא מישהו, מגרגר מים ויורק עליהם.
לא, הוא מחזיק דלים עליהם. אתה כרגע עשית אותי הרבה יותר פטישיסט ממה שאני, אבל כן, אני כתבתי את זה בלי ששמעת מושג איך אני ראים את זה. זה היה כמתרגם, היה לי בית ספר לכתיבה של 20 שנה, באדיבות גרי בילו כאמור, שנתן לי לתרגם המון מחזות. היה לי בית ספר לכתיבה מהטובים ביותר, ואחד הטובים ביותר יש מחזה בשם אדמונסון, שהיא מעבדת נפלאה של קלאסיקה לדרמה. והיא כותבת מה שבא לה, איך שבא לה, כאילו זה קולנוע, ואומרת לה במאי בסוגריים, תשבור את הראש. וזה מאוד יפה, וזה מאוד נכון לעבוד ככה.
אבל אתה גם הבמאי, אז אתה שובר את הראש על עצמך.
כן, נכון.
שזה הגיוני, כי בכל זאת שמאלני.
נכון, קודם כל נכון, ויהודי. אבל אז אתה כותב אתגר לעצמך, ואתה אומר, אתה תפתור את זה מתישהו, אל תתעסק באיך לפתור אותו. ואז אתה בא לחזרות, ואתה מסתכל על השחקנים, אוקיי, בוא נפתור את זה. ואמרו, יופי, בוא נפתור את זה עם כיסאות. אמרתי, לא, כבר עשיתי. בוא נפתור את זה עם שולחנות, אותי כבר עשיתי. הם צעקו, אנחנו לא אשמים שכבר עשית הכל. אמרתי, בוא נפתור את זה בלי כלום. והתחילה עבודה של תיאטרון פיזי שאני עשיתי במשך כמה שנים עוד ועוד מהסוג הזה, שתיאטרון שבו השחקנים מגלמים בגופם את כל התפורה.
וזה מעניין, כי אתה לקח את הסיפור שהוא אפי, זה עם טיסות בכדור פורח ובכל מיני רכבות ועניינים.
רכבות ועוניות ומזחלות. דווקא כדור פורח, אגב, זה רק מהסרט, זה לא ממך הזה, אז לא מהספר, אז הורדנו את הכדור פורח.
אתה באמת קראת את הספר כשאתה איבדת אותו למחזה?
אני קראתי אותו איזה 6 פעמים שהייתי קטן, לא הייתי צריך לקרוא אותו לעומק כשהייתי גדול.
אוקיי, סבבה, אז נרגעתי לזה.
אבל אני קראתי את מונטה קריסטו, שני כרכים, ובקיצור, אתה עושה את הכל כמו שעשו ברכט ושייקספיר בעצם. אתה לא ממציא כלום. ברכט כתב תיאטרון אפי, אתה אומר, אוקיי, בוא נעשה גם כן בדרכי הצנוע תיאטרון אפי. וזה נורא יפה, וזה תיאטרון בעיניי. לא גבר, גבר אישה קורסה וקוליסות.
אתה יודע מה אתה מזכיר לי? את נתן אלתרמן.
אוקיי.
כי נתן אלתרמן, עם כל הכבוד לשירים הנפלאים שהוא כתב, מבחינת דרמה, הוא היה היום ונורא ומטה.
נכון.
כלומר, כנרת כנרת,
פונדק
הרוחות. ואחר כך
אסתר המלכה.
אסתר המלכה לא נרדמת, שעלה וירד מאוד מהר.
כן.
ודווקא זוכרים אותו משלמה מלך ושל מהסנדלר, שבמקרה הזה הוא איבד, או חרז למעשה, מחזה שמישהו אחר כתב.
הוא בטח כישרון ממני, אבל באמת היה משורר, אני לא משורר, אני כותב בעצם סנריו. עם השנים למדתי יותר ויותר לכתוב, והתעסקתי יותר ויותר בדברים שהם כתיבה, ולא רק יצירת סנריו. אבל בהתחלה זה היה, יש ספר נפלא שבתור ילד הוא הסעיר את הדמיון שלי, איך אני מעביר את הליבה שלו לבמה עם מינימום התערבות של כותב. אני אסביר, אני כותב כל הזמן, אבל אמרתי שאני צריך לשים על המחשב שלי שורה משהו של ה-Spice Girls, shove me into the shallow water before I get too deep. אמרתי פשוט, אל תנסה להעמיק, אתה תנסה להיות קל, זה קשה, כי אני חרטטן. אז אני ניסיתי לא לחרטט ולא לכתוב יותר מדי דברים, ולכתוב רק את הליבה של הסיפור ומה מוביל למה. וזה המעניין. ועם השנים, עם העיבודים, הייתי יותר ויותר מיינד על דיאלוג ועל כן על תוכן. אני יכול להגיד שהעיבוד לביאליק שעשיתי לבי מהמחור הגדר, הוא כבר באמת, אני יכול לקרוא לו מחזה שחרג מעיבוד, וכבר הוא מחזה בפני עצמו לטעמי.
אני עדיין חושב שאובססיה זה היה מחזה בפני עצמו.
אובססיה היה מחזה בפני עצמו, אבל הוא שוב היה סנריו.
הוא היה סנריו, נכון, כי זה באמת הקו אחרי קווי עלילה נניח ז'ול ורן.
כן, אני ניסיתי לתת לאנשים פעולות בימתיות, אבל לא ניסיתי באמת להעמיק.
אתה קראת לזה אובססיה.
נכון.
אז בכל זאת, למרות שאתה עברת את הסנאריו, אז אתה לך אמירה חזקה לגבי זה.
אמירה הייתה בטייטל ובהכוונת השחקנים. אני לא ניסיתי לתת מונולוג ארוך על מה זה OCD. אני כן דיברתי עם פסיכיאטר שהסביר לי את הדמות כאדם מבעל OCD, וזה נתן לי אנגל הכתיבה, מה שאני קורא. אבל אני לא יכול להגיד שזה היה סטאדי ב-OCD. הבימוי כן התעסק בזה. הכתיבה לא. הכתיבה ניסתה להיות כאילו ממוקדת על פעולות.
אתה, כשאתה כתבת את אובססיה על פי מסביב לעולם ב-80 יום, אתה הנחת שהאובססיבי הוא פיליאס פוג בלבד, או ש...
אני רציתי...
לנטוע אובססיב בכל הדמויות.
המפתח היה שפיליאס פוג הוא אדם שבסובל מ-OCD. ואז כן, כשקלתי את האובססיה, אמרתי כן, ויש גם את הדמויות הנוספות שיש בהם קווים אובססיביים, אבל אני טוען שקלאסיקה היא קלאסיקה, כי קלאסיקנים טובים בתקופות קודמות, כן נגעו בנפש האדם בצורה שכמעט קלינית. זאת אומרת, הם נגעו בדברים שאולי להם שמות בשבילם, אבל הם דיברו על משהו מאוד עמוק. ראי, אתה יודע, יש מספיק סרטים שנכתבו לפני 200 שנה, רובם נשכחו, הקלאסיקות הם נגעו בנבחי הנפש. סביב העולם ב-80 יום נוגע בנבחי הנפש, כי זה לא רק על מסע הפתקאות, זה גם על אדם שיש לו OCD קשה, והוא משתחרר מזה. אז ישבתי עם פסיכיאטר שם, ממש הסביר את הדמות, והסביר את כל המהלך שלו, וזה היה מרתק, והכל התיישב. היום שאני עושה אופרות, בעצם אני אותו דבר, אני לוקח יצירות קלאסיות, ומנסה לשים בהם, לחופף אותם למושגים פסיכולוגיים מודרניים, כאילו להסביר אותם בראייה מודרנית של נפש האדם.
אז חלק ממה שאתה עושה היום, אתה דרמטורג באופרה.
כן.
שזה מעניין, כי דרמטורג זה כמו רופא של מחזות, שיושב ובוחן מה הקשרים מן הדמויות, למה הן פועלות ככה או אחרת, מה הרצונות שלהם, מה הן מנסות להשיג, דברים כאלו.
את כל זה עושה מחזה, אבל דרמטורג נותן לו, משקף לו את העבודה שלו, ונותן לו איזשהו פידבק על כמה העבודה המעשית משרתת את הרציונל התיאורטי. אבל באופרה, מאחר שהרוב הנכתב, אתה בעצם לא עובד על הטקסט, אתה עובד על הבימוי. אתה יושב עם הבמאי ומדבר ודן איתו בהיבטים התיאטרליים, או הפסיכולוגיים, או הנפשיים, או הספרותיים של עבודת הבימוי שלו.
בוא נתגש רגע לנקודה. אנחנו מדברים על אופרה. כלומר, רוב אופרות הן מבוססות או על סיפורי משרתות או על אגדות קלות או כל מיני דברים שהם, אתה יודע,
בניגוד לשייקספיר שהעלילות שלנו הן בדיוק רומנים למשרתות ועלילות קלות, זה אותו דבר בדיוק.
נכון, אבל בשייקספיר אתה יכול לבודד למשל את הטקסט. אני הרבה פעמים, ואני יכול לומר לך בתור מישהו שעבד באופרה בבונותיי במשך הרבה שנים, הרבה פעמים הייתי יושב בקהל, צופה באיזה סצנה, ואני הייתי יושב ואומר, וואו, זה לא 100% הטקסט, זה כאילו אני אוהבת אותך, אל תעזוב אותי, אני אוהבת אותך, אל תעזוב אותי, אני כן אעזוב אותך, הו הו הו, גורל אכזר, קשה, רבע שעה מת. איך מגלמים מתוך זה איזושהי משמעות שהיא... כי המשמעות היא מוזיקלית, נגדיר את זה ככה. הגדולה של האופרה זה במוזיקה, זה באריות, זה ביכולות הקוליות. זה לאו דווקא ב...
אני לא מסכים איתך, אני מלמד, אני בין השאר גם מלמד בסטודיו של האופרה, ובאים אליי את הסטודנטים, התלמידים של הסטודיו עם אריות, אתה אומר, יש בטקסט המון תשובות, יש בטקסט המון רבדים, עכשיו אתה צריך להיות קשוב אליהם ולרצות להוציא אותם, לא להגיד טוב זה מפגר, כי להגיד אני אוהבת אותך זה לא מפגר, לחזור את זה 80 פעם נשמע מפגר, אלא כן אתה אומר מה המהלך של אני אוהבת אותך 80 פעם בחזרתיות שיש באריה, אבל כשאני שב על טקסטים, יש גם טקסטים גרועים מאוד, אין ספק שיש טקסטים איומים באופרה, יש גם בתיאטרון. העניין שבאופרות, לפעמים נכתבו מוזיקות נפלות לטקסטים גרועים, ואז מכל הצער יצירה שרדה לעמוד שהטקסט לא טוב. אבל אם אתה קורא את הטקסט של ריגולטו, הוא טקסט מצוין, הוא טקסט דרמטי מצוין. אתה קורא את הטקסט של פיגארו, זה טקסט סבבה, יש איזה סיבה. הם אלפי מחזות מהתקופה. של ויקטור הוגו ושל בומרשה.
פיגארו, אז בעניין הזה אני באמת יכול לציין שיש הרבה מאוד מחזות שהפכו לאופרות, אבל הם לא שרדו כמחזות. כלומר, הספר מסיביליה זה מחזה, מתי הוא עלה בפעם האחרונה? שנות ה-60.
יש דווקא חידושים שלו, אבל...
אוקיי, אבל לעומת זאת מחזות זמר שמבוססים על פי מחזות קיימים, הם דווקא כן ממשיכים בנפרד. אתה תראה גם את פיגמליון עולה, וגם את גבירתי ענווה. גם את אביב מתעורר, וגם את אביו מתעורר הגרסה המודרנית, ואפילו גרסה עוד יותר מודרנית.
נכון.
אז אני חושב שמחזות זמר הוכיחו של אופרות...
לא, אני חושב שאתה טועם, שבסופו של דבר אתה מדבר על יצירות בנות 50-60 שנה, לפי יצירות בנות 100-120 שנה. אם אתה מסתכל על מחזות זמר שנכתבו לפני 20 שנה, על פי מחזות בני 100 שנה, יש לך בסופו של דבר משך זמן מסוים. מחזות מימיו של מוצרט כמעט לא שרדו, נכון. אני לא יודע כמה אביב מתעורר ישרוד עוד 120 שנה. אני לא יודע, אין לדעת. עוד כמה מחזמר ישרוד עוד 150 שנה, אין לדעת.
הייתה איזושהי רציפות בהיסטוריה של התיאטרון. כלומר, היה את יוון העתיקה, ואז קפצנו בזמן שייקספיר / מולייר, קפצנו בזמן, ורק מאז צ'כוב ואיבסן יש איזושהי מחזאות רציפה, מבלי שיובדו תקופות שלמות בדרך.
לא, מפני שאתה, אם אתה חושב על טקסטים של הבריטים, מה-30, זאת אתה לא מכיר אף אחד כמעט. תיאטרון מאוד מאוד... עשיר בכתיבה, המון כותבים, כמעט לא שרד כלום, כמעט כלום לא מוצג מה-30s, תקופה וה-20s.
שנות ה-30 וה-20?
נכון, okay. של המאה-20. נואל קאוורד, מחזאי פורה, כמעט לא מוצג, עוד 3-4 קומדיות שלו שרדו, והוא כתב רבות מאוד. אתה כמעט לא, לא, כמעט לא רואה, בטח לא בארץ, מחזות של פריסלי, אתה, יוג'ין אוניל מוצג פחות ופחות, דברים מתיישנים לאט לאט. אני לא חושב שאתה זוכר הרבה מאוד מחזות מה-60s, מיות ה-60. אמריקאים, והיה פריחה אדירה, בטח משנות ה-70, לאט לאט הזמן עובר, והרבה דברים מתיישנים עם כל הצער.
רגע, אבל אם הדברים מתיישנים, אז איך התיאטרון לא נהיה עדכני? כלומר, התיאטרון גם כן בעצמו ממשיך גבר אישה ספה דיכאון, כפי שאתה אומר.
קודם כל, יש הרבה מחזות שלא שורדים את מבחן 10-20 השנה, הם נכונים לזמנה, ואולי גם הם נכונים לזמנה, וזה גם לא, גם לא רע. תראה, עיתון, ספר, ספר קלאסי, לכולם יש זכות קיום. לעיתון בעיניי אין מקום על במה, אבל הייתה מחזות דוקומנטרית בשנות ה-70 או ה-80, שנורא הצליחה, נתנה כמה דברים שאפילו היו חרגו מהדוקומנטרי והפכו כמעט לקלאסיקה, כמו גטו של יהושע סובול.
או קריזה, גם כן של יהושע סובול.
שלא שרד את מבחן, אבל לא הוצג מאז. זאת אומרת, אבל מתוך המחזות הדוקומנטרית כמעט כלום לא שרד, בגלל שזה היה נכון לזמנו, אבל זה יצר מצירה נפלאה, כמו גטו של סובול שמוצגת עד היום. היא בעצם תולדה מסוימת של תיאטרון דוקומנטרי. אתה מדבר על רציפות מפריזמה של, אתה יודע, פרספקטיבה של 20-30 שנה. אתה לא יכול להשוות את שנות ה-60-70 לשנות המאה ה-16-17 ולהגיד אין רצף. במאה ה-22 נראה מה היה רצף.
אוקיי, זה גם נקודת מבט מעניינת. באמת מעמיד אותי פה במקום עם דברים שאני לא חשבתי עליהם, אבל כשאני באמת חושב על אופרות ו... בכל זאת יש עדיין את השטנץ של האישה השמינה מתה בסוף. איך מתמודדים עם זה? כי
אני חושב שזה, זה כמו להגיד תיאטרון זה משעמם, או ציור זה קשקוש, פיקאסו זה קשקוש. זה מין קלישאות שאנחנו צריכים לחיות איתם, כי זה מגניב להגיד אותם כביכול. אבל כשאתה רואה אופרות שנעשות בכל העולם, ואתה רואה את המאמץ וההצלחה לצקת תוכן עדכני בטקסטים, וגם מוזיקה היא טקסט אחרת, בטקסטים ובמוזיקה קלאסית, שהיא קלאסית שוב כי היא נוגעת בדברים באמת על זמניים, יש הצלחות מאוד גדולות, ויש גם כישלונות מחרידים, אני מסכים, הרוב נכשל. אמנות לא יכולה תמיד 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 טובה, היא הורבה בינונית, לפעמים גרועה, לפרקים טובה, לעתים לדירות מעולה. המעולה נשאר, אבל זה מאמץ.
ואם אנחנו מדברים על ייצוג, אז אתה יודע, אנחנו במדינה שהקהילה הגיעה נלחמת על זכויותיה לאימוץ וחתונה וכדומה, מתי אנחנו נעז לפרוץ את הגבולות ולראות זוג חד מיני על במת האופרה? אם רק היינו מכירים איזה דרמטורג מהאופרה.
באופרה חלום אל קיץ, שבימי דורק לפני שנתיים הייתה עורר ריקוד אירוטי מאוד יפה בין שני גברים.
אבל נגיד ממש דמויות ו...
והם סיימו, כשהם הולכים אל השקיעה, אוברון טיטניה חבוקים עם הג'יגולו המשותף שלהם.
וואו, אוקיי, יפה. אבל אם נאמר עלילות של אופרות קלאסיות, אם היה אפשר לחדש משהו?
אני חושב שקודם כל אפשר, קודם כל אפשר, מפני שיש משהו נורא מקסים באופרה, זה תפקידי מכנסיים. זה נשים ששרות תפקידי גברים. במקור... היו קסטרטי, זמרים הסריסים, שהם שרו בקולות גבוהים, שמעיניים תפקידים של גברים, ענוגים ורומנטיים, כמו שאמר חבר טוב, יש גבול מה עושים למען הקריירה היום, אז סירוס כבר הפסיק להיות אופציה. אז הרבה תפקידים של גבריים מושרים בידי נשים היום. וכמו שאמרתי לצח המנכ״ל, מתי אפשר לעשות את זה בתור זוג לסביות? ויש כבר בעולם מקומות שבהם הנשים בתפקידי גברים, בתחושה שלי, משחקות נשים כבר למעשה, שלובשות מכנסיים ונשארות נשים. זו שאלה טובה, אני אשמח שזה יקרה.
אוקיי, ומה לגבי תכנים, יותר תכנים ישראלים? נשאל את זה ככה.
תבוא השנה לראות את שיטס.
שיטס אבל כבר עלה לפני שנתיים.
שיטס כבר עלה לפני שנתיים, זה נכון. לשמחתי, לפני 5 שנים אגב, לשמחתי הוא חוזר. אנחנו נחוג 5 שנים בחידוש. תראה, אופרה מקורית זאת עבודה גדולה מאוד. יש השקעה אדירה של זמן, מאמץ וכסף. הייתי שותף לשמחתי ולגאוותי לשתי יצירות מקוריות. אחת שכתבה אלה מלך שריף, שהוצגה בעצם לראשונה בגרמניה, בבימוי, ולערב המשותף של יוני רכטר וחיים פרמונט, אדונית והרוכל ושיץ, שהוצגו באופרה הישראלית לפני 5 שנים כאמור. זאת עבודה גיגנטית. וזה לא רק שמלחין מלחין יצירה, זה גם כותבים את הטקסט שלה, וגם מביימים אותה ומלהקים אותה וכו'. ואני יודע שגם צח וגם אני מאוד מעוניינים שדברים האלה יקרו עוד ועוד, כן, הם בעבודה, לא כל דברים אני מניח יקרו.
אוקיי, בוא נחזור לדבר רגע על בימוי. אתה גם כותב ואתה גם במאי, ומה האינג והיאנג שלך בין הבימוי לבין הכתיבה? כי מה האינג והיאנג שלך לגבי בימוי וכתיבה? איפה אתה כותב כבמאי ואיפה אתה מביים ככותב?
אני חושב שאני מנסה לכתוב ככותב ולא כבמאי, אני מאוד מנסה, אני באמת מנסה, זה לא בדיחה, מפני שאני מנסה לא לחשוב איך אני אביים את זה. כמו שאני חושב איך אני אביים את זה, אני עושה עצמי הנחות ולא כותב את הסצנה, אלא כותב כבר מה שקראתי סנריו. עם השנים אני יותר ויותר נהנה לכתוב, אני חייב להגיד. אני נהנה לכתוב כי בכתיבה בבית השמיים הם הגבול. בכתיבה השחקנים לא רק מוכשרים, הם גם נורא צייטנים. בכתיבה תקציב התפאורה בלתי מוגבל, בכתיבה הכל נהדר. בבימוי יש הרבה פשרות, הרבה מאוד מאבקים, הרבה מאוד חתחתים בדרך ליישם את מה שאתה רוצה להשיג. בעוד שבכתיבה אתה פשוט משיג את זה בכך שאתה כותב את זה. אז היום אני מביים פחות, כותב יותר ונהנה הרבה יותר.
וואלה. אוקיי. ומה מקורות ההשראה שלך מבחינת העבודה? כי אתה מביא הרבה מאוד רעיונות שהם או שהם חדשניים לבמה, או שהם, אתה יודע, נגיד דיברנו על אובססיה, לא נראו כמותם, או בחלום ליל קיץ, שאתה אומר, הריקוד ההומואירוטי של סביר להניח שהיה, שראינו אותו איפשהו במקום אחר, אני ראיתי את גם הברבורים עם 2 גברים. Thank you שמישהו עשה את זה, אבל מאיפה אתה דולה?
כשעשיתי את ההפצגת המשך לאובססיה שקראתי לפנטזיה, אלף לילה ולילה, אמרה לי השחקנית, אין לך רעיונות, לך תעשה פיפי ותחזור עם רעיון. אז לא פעם שהולכים ועושים פיפי עם רעיונות, אבל זה בדיחה כמובן, למרות שזה עובד. אני לא יודע. אני לא יודע, יש סיפור נורא יפה של מרבה הרגליים, עם 100 הרגליים, היה כישרון ריקוד מדהים. ורקדן סטפס בלתי רגיל. עד שהנמלה שקנאה בו אמרה לו, איזה רגל אתה מתחיל ראשון? כל 100 שלך, הוא עדיין חושב. ולכן הוא הפסיק לרקוד. אני לא יודע מאיפה באים רעיונות, אני לא חושב שיש לי מספיק רעיונות דרך אגב. אני חושב שרעיונות שלי יכולים לקבל קיק חדק, קיק מסוים, אבל הייתי ילד שקרא המון המון ספרים.
זהו, כי מה משאיר אותך בתוך עולם התיאטרון בלבד? למה אתה לא כותב ספרות או ספרות לילדים?
א', אין לי כישרון לזה, כמו שאמרתי. לא שאני גיליתי אותה בינתיים. ב', יש כיף אדיר לכתוב לתיאטרון. זה נורא כיף. זה אתה כאילו נוגע בדבר עצמו, ואתה לא מתאר שום דבר, אתה רק עושה, עושה, עושה. ומכל שאני מלמד משחק המון שנים, ומביאים המון שנים, אז גם הכתיבה שלי היא לשחקנים, היא לקולות, היא לאנשים שפועלים על במה. וזה מרתק אותי, ואני גם נורא אוהב לכתוב, לוצאת מתוך הראש שלי כשאני כותב, ואני אסביר, לפעמים יש דמויות שהן שונות מך לחלוטין, ואתה פתאום מבין את הצורת חשיבה שלהם, את הצורה, את המבנה דיבור שלהם, יש איזה משהו משחרר בצורה אדירה. אהפנו אותי להיות שחקן, אני שחקן נוראי, הייתי, אני, אבל משהו בכתיבה גם נוגע במשחק, זה נורא כיף, בכתיבה לתיאטרון.
ומה משך אותך לעבוד כל כך הרבה שנים עם עיבוד של ספרי ילדים?
הייתי ילד הכי חנון בעולם, וקראתי שלושה ספרים ביום, אז אתה צריך, מתי שהוא צריך לפרוק את זה החוצה איכשהו. זה נורא, אני, משהו בספרי ילדים, יש לי גם אוסף נורא גדול בבית, זה היה העולם שלי 12 שנה, וזה עולם שאהבתי להיות בו. ואני חושב שאני מגעגע גם לילדות שלי באופן אישי, אז למרות שרציתי רק להיות מבוגר שלי קטן, אז יש משהו בלגעת בספרי ילדים שאתה נוגע באיזושהי חוויה אותנטית, רגשית, או של פנטזיה, או של... או של הרחבת דמיון.
זה מעניין אותי מה שאת אומר, כי אתה מתגעגע לילדות, והילדות שלך לא הייתה משהו.
לא, לא הייתה משהו.
כן, אתה קראת את הסוף של אדי?
לא.
זה משהו שהוא כמו הילדות שהייתה לך, סלש הילדות שהייתה לי, רק בצרפת מתישהו. אוקיי. זה עיירת קוראים.
כן, כשהייתי קטן חייתי חיים בהשאלה של המון ילדים שקראתי להם בספרים. את זה נורא נורא אהבתי, את החיים בהשאלה האלה. ואת המקום של הפנטזיה. אני לא נהניתי להיות ילד, אני מסכים, אני כאילו מבין את השאלה שלך.
אתה ילד נורא מבוגר בטח.
הייתי ילד זקן, כן. אבל יש משהו בכל אופן, בראשונות של החוויה שהוא נורא מקסים. ואתה יודע משהו, שהייתי קטן, קראתי את הספר של א' מילן, הבית בקרן פו, וזה נגמר שכריסטופר רובין מתבגר, הולך לבית ספר, והוא אומר לפו, זה נגמר. ובתור ילד ובכיתי נורא והתרגשתי נורא מה זה נגמר, אז הם הגעגועים לילדות. אז זה פרספקטיבה משונה, ילד מתגעגע לילדות שלו. אבל יכול להיות, ומנסה אחר לעצמי אנליזה, שפספסתי דברים בילדות שלי, ואז הכתיבת דרך ספרי ילדות נותנת לי תיקון למקום הזה, יכול להיות.
איזה תרגום קראת את הבית בקרן פו של ורה ישראלית וחושב נתן אלתרמן?
אני לא זוכר, אני לא זוכר, אבל בכל מקום באשר ילכו, ישחקו ילד ודובונו בקרחת יער, משהו כזה.
מה לגבי אגדות שהיא בעיבוד אופראי? יש כל כמה שנים, אבל אין איזה משהו
ש... תראה, שוב, חולם הקיץ הוא סוג של אגדה. היה לי איזשהו פלירט עם רוסלקה של דבוז'ק, אני מודע שלא הצלחתי לפצח אותה. זה לא הבשיל לכדי הפקה כי... אמרתי, משהו בעולם הפנטסטי הזה לא מצליח לסדר אותו. אני לא חושב שאני איש של אגדות בסופו של דבר. אני חושב שבדיעבד אני איש של... אני יכול להבין פנטזיה, אבל יש את המצורך לקרקע אותה במשהו שהוא מוגדר. סביב העולם זה בעצם אובססיה. אלף אלף ולילה זה בעצם חרדת ביצוע של המלך מול המלכה.
מומו. הסיפור של מיכאל אנדה על הילדה שיוצאת בעקבות גנבי הזמן. איך את זה אתה הפכת ל...
זה באמת היה חריג. זאת אומרת, מומו היה קצת חריג, וזו הייתה הפקה שמאוד מאוד אהבתי, אמרתי מאוד לכתוב אותה, אבל מומו... זה באמת חריג, אני מה להגיד לך. זה באמת דבר שהוא פחות... אני לא יודע אם הייתי יכול לעשות בהצלחה דברים כמו מומו, אבל אריך קסטנר למשל, שהוא מאוד ריאליסט, אני מאוד מבין אותו ומאוד אוהב לאבד אותו.
אתה איבדת את הגרסה של המדיטק ל... עם אור מאיר?
עשיתי את כל הטרילוגיה. את אמי ובלשים, אור הכפולה, שחוזר עכשיו בתיאטרון הארצי, והכיתה המעופפת.
כן. אני נורא אוהב להרוס לאנשים את הילדות, כי אני מספר להם שהחבורה של אריק קסטנר באמי ובלשים, בטוח היו בנוער היטלראי אחרי כמה שנים. כי מבחינה כרונולוגית זה הזמן.
סביר מאוד, שהם היו היטלראי גונד כעבור כמה שנים. אני אנסה להימנע מהמחשבה, אבל בכיתה המעופפת, אבל חשבת שזה הרבה. כיתה המפפת הם ממש צעירים שהם כבר בגיל. מקווה שהם היו מספיק חכמים למנע מזה.
ואתה גם מציע מחזות שאתה שואלים בארץ. אתה למשל העלית בשנה האחרונה את הפקר, שזה מחזה...
זה מחזה מתורגם, זה לא מחזה...
מחזה מתורגם, כן. אבל מאין אתה מוצא או מתוודע למחזות...
אני כל שנה תורם כסף לוויקיפדיה ובצדק. אני נורא אוהב לקרוא ערכים בוויקיפדיה בעוונותיי, ואז יש לי חלום לבמת עם הקוראז' יום אחד, אז קראתי טיפת הערך שלי עם הקוראז', סתם, לא שתכנתי לעשות את עם הקוראז', אני כתוב שיש עם הקוראז' בקונגו, יש לי גם מנוי בקינדל, מיד הורדתי את המחורך הזה רוין, שקראתי לו הפקר, שהוא אחרי מין עם הקוראז' קונגולזית, ובאתי עם זה לרפי ניב, שאז ניהלת את התיאטרון, אמרת לו, תשמע, שמחזה מצוין, ועוררים את הכפפה.
אוקיי, ואני רק סובר פה את האוזן, ואני מתן לינק, כי אפשר, כי המחזה נמצא ביוטיוב. דרך אגב, אתה צופה במחזות ביוטיוב?
בהצגות שביימתי?
בהצגות באופן כללי ביוטיוב, שזה קשה לך.
תראה, אני צריך לצפות לפרנסתי באופרות ביוטיוב. זאת אומרת, כשאני כדרמטורג האופרה, זה לא יוטיוב, זה מקרה זה וימאו, אבל הפקות מרחבי העולם שהאופרה הישראלית סוחרת או קונה, עוברות גם כמה אנשים רואים את כל הפקה, להגיד מה דעתם, ואני אשר על להגיד מה הערך התיאטרלי של ההפקה, אז אני רואה בהפקות בווימיו, זה לא כיף.
זה לא שם את זה על פסט פורוורד כדי לראות את זה
טוב? לא, אני לא מספיק מבין באופרה בשביל לשים על פסט פורוורד, אני חייב לראות גם את היצירה, אני חייב להכיר את היצירה, אין לי את הפריבילגיה שיש לאנשים משכילים ממני, אז אני רואה הרבה הפקות בווימיו וזה לא כיף. אז לראות הפקות תיאטרון ביוטיוב, בטח שאני לא רוצה.
ולראות הפקות תיאטרון בשפה שאתה לא דובר?
לא סימפטי לי, זאת אומרת אני איש של שפה. אני מעדיף לראות את זה
גם אם זה מחזה שתרגמת?
תראה, אני תרגם בעיקר באנגלית, אז זה לא בדיוק קשה, לא בדיוק קשה לי.
באיזה שפה תרגמת את איבסן?
את איבסן למעשה לא תרגמתי, את איבסן כתבתי מחדש. אני עשיתי עיבוד שלי לרוחות של איבסן, שקראתי לרוחות עדיין, אבל זה היה ממש re-writing של המחזה. אני לא קורא שוודית או נורווגית, כי עשיתי גם סטרינברג, ואני אישי גרמנית. אז אני יושב כשהמקור השוודי הנורווגי פתוח לפניי, סטרינברג או איבסן, תרגום לגרמנית בדרך כלל פתוח לפניי, ותרגום לאנגלית. ואז אני די מצליח לדלות מזה את מה כוונת המשורר, שוב כאשר התרגום הוא למעשה מצא לאיבוד. אני לא מנסה להביא את איבסן או סטרינברג, אני מנסה להביא את המחזה מחדש במילים שלי. אז אורחות תורגם, בעצם לא תורגם, אורחות נכתב.
כתבת את זה מחדש. אז בוא נחזור להפקר. אנחנו פתחנו פה רגע סוגריים, עכשיו אני סוגר את זה. להפקר מדבר על מקום באפריקה, בקונגו.
הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו.
הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, והיא עולה בארץ עם שחקנים לבנים.
נכון.
זה עלה איפשהו בעולם עם שחקנים לבנים?
לא שאני יודע. כשבאתי למחזה לדעתון אמרו לי, תשמע, אבל בעצם צריך להשיג להקה שחורת אור, ואמרתי, תראו, זה לא על זה. זה באמת לא על זה, זה מחזה שמתעסק באלימות נגד נשים, ואיפה הם נשים, גופן של נשים, עם שדה הקרב של הגברים, זה קורה עם הרוהינגה בבורמה, זה קורה ביזידים בעיראק או בסוריה, זה קרה ביוגוסלביה, זה קרה בפלישה, בכיבוש הרוסי את גרמניה הנאצית, נשים נאנסו והופעלה כלפי אלימות מינית משחר ההיסטוריה, זה לא קורה רק בקונגו, ובטח לא מפעילים את זה לבנים על שחורים במקשר הזה, מפעילים את זה נשים על אחיהם, או אחיהם לגזע לצורך העניין. ואני חייתי שמתיין לי שום בעלי לק אנשים שחורי עולם המחזה הזה, אבל זה לא הכרח במחזה הזה. עושים את הנפש הטובה מסצ'ואן של ברכט, לא עם סינים. את רוחות שיחקו אמיר קריאף התוניסאי, שירי גולן היקית עיראקית, ואני וכולי, וענבר דנון, אני לא חוקר במוצא הדתי של השחקנים שלי.
אבל מצד שני, בוא נשאל את זה ככה, האם היינו יכולים לעלות בארץ למשל את מיס סייגון עם רותי אסרסאי בתפקיד הראשי?
א', כן. א', כן.
בוא נעשה את זה, זה יכול להיות ממש מגניב.
בהצלחה שלך.
למה אתה לא במחזות זמר?
פחות מעניין אותי. באמת? אני חייב להגיד, זה פחות מעניין אותי, אף פעם לא התעסקתי במחזות זמר, יש איזשהו מין דרישה אינרנטית למשהו שהוא אינטרטיינינג, שפחות עושה לי את זה. האמת זה דבר נפלא, אני כאילו, אין לי ביקורת על זה, להפך, שזה דבר מדהים, אבל אני לא אינטרטיינר מספיק טוב, אז...
למה? אופרה זה לא אינטרטיימנט? צוגות ילדים זה לא אינטרטיימנט?
צוגות ילדים אני לא ביימתי, אני כתבתי, וחוץ מאחת, שאתה בעצם עיבוד לילדים שכתוב ביניכם של שייקספיר, אופרה זה סוג מסוים של אינטרטיימנט, אבל אתה בחשיבה שלך פחות נדרש לבדר, אתה נדרש להעמיק. זאת אומרת, העונג הגדול לבוא עם אופרה, זה שאתה מתבקש להעמיק ביצירה. לא אומרים לך איך הקניינים יראו את זה, לא אומרים לך אם הקהל יבין, לא אומרים לך, אבל זה צריך לקחת שעה וחצי, ושהתפאורה תיכנס במסעית אחת. Having said that, כן אומרים לך, זה צריך להיות אורגני, זה צריך להיות מנומק, זה צריך להיות מענג את העין. אבל פגישתי הראשונה עם אופרה הישראלית הייתה כשחנה מוניץ, המנכ"לית הקודמת, ראתה את התלבושות שעשיתי, שהמעצב אורנדר עשה לאדונית ורוחל, ואמרה, זה מאוד יפה, זה יפה מדי. אישה זאת חיה ביער, וגם אני וגם אורן אמרנו, איזה עונג לשמוע את ההערה הזאת. שזה לא, שאלה לא הייתה אם זה יפה או כמה זה יעלה, אלא אם זה מספר את הסיפור, אם זה משרת את הדמות. זה היה עונג לשמוע את ההערה הזאת, והערות דומות לה שקיבלתי גם מחנה, וגם היום מצח גרנית המנכ״ל החדש, שהחיפוש הוא אחרי לעשות שירות מקסימלי ליצירה, ולנושאים שלה, ולא לשיקולים חשובים ככל שיהיו, של תקציב, של נגישות לקהל, של האם יבינו, האם לא יבינו, כי תיאטרון הישראלי מחפש יותר ויותר להיות תיאטרון ילדים למבוגרים, במובן הרע של המילה. להניח שהקהל שלו הוא לא חכם, להניח שהקהל שלו לא יבין שום דבר, ואין לו עצבים ואין לו זמן, והוא רוצה הביתה ושיהיה בלי הפסקה. וזה חבל מאוד.
אבל איך אתה מסביר את זה שתיאטרון יש כזאת דרישה לרדידות מצד אחד, כשמצד שני הקהל נהיה ענין טעם בכל מה שקשור לטלוויזיה, עם נטפליקס ורשתות הנרחבות שיש עכשיו, ויש איזה מאבק על הציון 9 פלוס ב-IMDb, איפה תיאטרון נמצא?
תיאטרון נמצא שהוא שבוי של מדיניות שביניהם מוטעת, שבה לכל עיר, יישוב ועיירה וכפר יש היכל תרבות שמוגדר כתיאטרון, והוא קנה סדרות מנויים, ויש פריסה כבר כל כך צפופה של היכלות כאלה, המאבק שלהם על הקהל שלהם הוא כל כך גדול, שהם באמת מתחרים על אותו פלח אוכלוסייה עם היישוב השכן, שהרצון ללכת למכנה משותף כמה שיותר ויותר ויותר, נקרא לזה רחב, ואני מכוונה את המילה המכובסת. ואז יש פאניקה, כי לא יקנו ולא יבואו, ומה יקרה, ואם זה ציבור יאהב את זה. והמנהלים של המכלות האלה, שהם באמת אנשים יקרים שבעצם נבקים על מקום עבודתם, פוחדים שאם לא יביאו את המחנה הרחב ביותר, לא יהיה להם קל ולכו ליישוב השכן. אז יש איזשהו לופ שמונע מפחד בסופו של דבר. לפני המון שנים היה לי סיפור מעניין. עשיתי בקאמרים אחרי שנקרא יום במותה של ג'ו. ג'ו אג. חזה נפלא, בריטי, על זוג הורים שהם מגדלים, וזה לא בדיחה עכשיו, ילדה שהיא בעצם חיינם חיים, בעצם אין לה פעילות קוגניטיבית, היא עם רמת פיגור גבוהה ביותר, ומתלבטים בשאלה הנורא, האם אלה חיים שראוי לחיותם, או אם צריך להפסיק את החיים האלה. אני פה מקצר תהליכים כמובן, אבל מחזה הוא גם מצחיק מאוד, הוא כמובן יש שחורה שכתב אותה אדם שהוא בעצמו הורה לילד כזה, כלומר זה לא היה צחוק על, זה היה צחוק עם. מחזה חריף, חזק מאוד, עם שחקנים נפלאים, שיר גולן, ליאור אשכנזי, זריח הרפאי זוכנה לברכה, או עד שחר, שר אפון שוורץ, באמת חמישייה אדירה, ותפקיד הילדה אביגיל הררי, שהרי מכוכבת, ועם הקאסט הנפלא הזה עשיתי הצגה שמאוד אהבתי, ואיש מהקניינים לא רצה לגעת בזה עם עוד של 10 מטר. חוץ מקרמיאל שקנו סדרה. התרגשתי נורא, באמת התרגשתי מאוד שהם קנו סדרה, ואמרתי למען האנשים האלה אני מוכן לבוא לקרמיאל לעשות אפילו הרצאה לפני הצגה בחינם, כאיזה יופי. הגעתי, המנהל של העולם שאיש באמת מקסים, קיבל אותי ואמרתי לו אני חייב לשאול אותך שאלה, איך קנית את זה? ועוד סדרה של שבוע. אמרתי, תראה, כל הקולגות שלי באחרות האחרים חושבים שאני משוגע. לא ראיתי את ההצגה. היא רתקה ורגשה אותי, ואני גם לצערי התמודדתי עם סוגיה דומה לפני כמה שנים במשפחה שלי, אני לא יכול לקספו לפרטים, ויש חשיבות גדולה שהקהל שלי יראה את זה. והצלה שלכם היא נפלאה. אז קניתי אותו לשבוע בידיעה שביום הראשון יהיה לי רק חצי אולם. אבל אני יודע שהחצי עולם הזה הלך להגיד לשכנים שלו, הלך לתראות ההצגה, ועד שבת הוא אמר, יהיה לי פה עולם מלא. הוא צדק. בשבת היה עולם מלא. והצגה מיום ליום הלכה והתמלאה והצליחה. האיש הזה הוא איש, אני לא יודע את שמו בשביל, אני עד היום זוכר אותו, לא זוכר את שמו בשביל לתת לו את הקרדיט שלו, אבל הוא, אמרתי, הוא מכרון המנהלים האמנותיים שלו, היכל תרבות, כי הוא לא היה מונע מפחד, להפך, הוא היה מונע מתחושה של חשיבות, הוא אמר, המחזה הזה הוא חשוב, הוא עשוי מצוין, אני לא מפחד מחצי עולם ביום הראשון. היום הם פוחדים, והיום אני שומע מקניינים, שבעצם ערבי שירה בציבור, או כמו שהייתי אומרת, עשו גם רבי בינגו, ממלאים את העולם יותר מאשר רבי תיאטרון. וכל עוד הקריטריונים יהיו שכמספר הארצות, מספר התקצובים, זה מה שיקרה. הפחד יניע את הקניינים, הקניינים ילחצו על התיאטרון, התיאטרון ילחץ על היוצרים, והצנזורה העצמית לתת דבר שהוא יותר ויותר סייף, תגדל. כי מה השלגר בטלוויזיה? משחקי הכס. זה הגיוני, שספר מדע בדיוני, עם 7 כרכים, עם 7 ממלכות, עם דרקונים, יהיה כזה שלגר. היית אומר לפני 5 שנים, לא, תעשה עוד סיינפלד. אבל עשו משחקי הכס וזה נהיה מה שזה נהיה.
עשו גם סיפורה של שפחה, ועשו פנטסטיים.
כשזה out of the box, זה מצליח.
כן, לא רק ספרים, גם מהסדרות, אתה יודע, כמו החיים עצמם,
כמו הסופרנוס.
כמו הסופרנוס, שזה מחזה פשוט רק בטלוויזיה.
אבל זה בעיקר איז לעשות דבר חדש. ולא להגיד, בוא נלך לקיים ונעשה אותו שוב ושוב ושוב. שזה מה שעשו הסדרות של הכבלים, הסיטקומים של ה-90s וה-80s הנוראים האלה, שזה המחזור אינסופי של אותם דברים, אותם תפורות, זה נגמר, אתה יודע. ואז התחילים את הגיעו הכבלים כמו, בניגוד לרשתות הכבלים כמו HBO, אמרו בוא נחשוב out of the box ולא within the box. וככה נהיו השלגרים הגלובליים הגדולים, אבל לשם כך צריך זון, לשם כך אתה צריך לפחד.
ועדיין הייתה תחרות גדולה מול הריאליטי, ועדיין במעט מאוד מקרים תוכנית דרמה עברה את כמות הרייטינג של תוכנית ריאליטי.
נכון.
כללי מבחינה היסטורית, ועדיין זה משהו שהלך והתחזה. הטענה שלי היא דרך אגב אחרת, כי גם בסדרות האלה הרבה פעמים אתה רואה אלמנטים תיאטרוניים, כמו למשל פרקי בקבוק, שזה פרק שלם של לפעמים חצי שעה, שהכל מתרחש באותו פריים, באותה סצנה, איזו חקירה או משהו, משהו שיכול להיות תיאטרוני.
אבל זה שוב ניסיון לשבור את הגבולות של הז'אנר, ללכת לידוע מאליו. תחשוב על סדרה כמו הבית הלבן, שהיא סדרת מופת של שנות ה-90, שהיא מאוד within the box, הכל המסרים ברורים. היום זה נחשב כמעט להשפעה. למרות שזו סדרת מופת ואני גדלתי עליה והיא סדרה נהדרת בעיניי, אבל היא ניסתה מאוד ללכת בתוך השבלון, אבל היום הסדרות סדרה מופרעת כמו ויפ לצורך הדיון, או מנסה לשבור את חוקי הז'אנר ומצליחה שמה. ולכן זה גם מתגבר על הריאליטי, לתיר ריאליטי זה התקופה מסוימת וזה הולך ודורך, אם אני מקור נכון את המפה. אני שוב אומר, זה דורש את החזון הנועז, אבל יש דבר חשוב נורא. כשגטה כתב, ששייקספיר כתב, מי שפרס עליהם חסות היו האנשים העשירים. הדוכס, המלך, הם אמרו לאדם היוצר, תעשה את הכי טוב שאתה יכול בשבילנו. הנה התקציב. היום הוועדות הציבוריות אומרות, תעשה את זה כמו שאנחנו רוצים את זה. ולא הכי טוב שאתה יכול. וזה חשיבה מעציבה. וזה גם כן מקום שבו תיאטרון הולך וגובה, למרות שבעצם שלטון של בעלי הון תמיד היה. שאלה מה הם אומרים ליוצר? Do your best או...
תגיד, חשוב לך בתור יוצר להביא מסרים עדכניים, חדשניים, לתוך הדברים שאתה מעלה?
חשוב לי שזה יהיה מקורי, שלי. חשוב לי...
הדברים שלך, כמובן.
לא, חשוב לי שאני אגיע אמירה שאני אשלם איתה ושהיא מקורית, ושאני אגע בדבר שאני חושב שיש לו תוקף. מקרה זה רוחות למשל, הדוגמה טובה, כי רוחות הוא קלאסיקה שבקלאסיקות, ובעיבוד שלי הפכתי את הסיפור על פיו, כדי להגיד משהו שהיה לי דחוף להגיד על אלימות בתוך משפחה. לא התעסקתי עם זה עדכני יותר או פחות, התעסקתי שזה אומר לי משהו, ושזה חשוב לי להגיד את זה, ושזה נעשה בצורה שאני לא מכיר אותה. כשאני נוגע עכשיו באופרות, כן, אני ממש אומר, איפה שכבר עשו, לא, אם אתה עושה אופרה קלאסית, עשו כבר מאות וריאנטים שלה, מן הסתם עשו כבר את הקונספט שאני הגיתי לפני 5 דקות בעצמי. אבל אני כן אנסה, וזו תכונה שהיא קצת מעצבנת אותי אצל עצמי, להרגיש שמצאתי את הגלגל מחדש. אני צריך להיפטר מזה, אבל זה קיים אצלי חזק מאוד.
אני אתן לך את זה מנקודת המבט שלי. לפני 15 שנה, משהו כזה, ראיתי את המחזה מר גרין בתיאטרון הקאמרי. ראיתי את זה איזה 3 פעמים. היה סיפור מאוד יפה עם בחור צעיר שמבקר איזה זקן יהודי בניו יורק, והבחור הצעיר הזה הוא הומו והוא יוצא מהארון, והמחזה הזה בערך מדבר על הלגיטימציה של להיות הומו. זה בסדר, מה אתה רוצה, שאני אתחתן עם אישה ואני אשקר לה, אני אביא את הילדים ואז אני אבגוד בה, מה אתה רוצה ממני, אני צריך להתכחש לנטייה שלי, זה הכל כזה מאוד נהדר ללפני 15 שנה. איכשהו מאז לא ראיתי את התיאטרון בארץ מתקדם ולו פסיעה. אולי במה שאתה ביימת בחלום ליל קיץ היה איזה ריקוד של שני גברים, אבל רוב המחזות שאני רואה עדיין על הבמה, עדיין מתייחס או ללגיטימציה או ליציאה מהארון. את מר גרין העלו עכשיו שוב פעם.
קצת עדכן אותו לימינון, אבל כן, אני תרגמתי את המחזה.
אני אומר, כיוון שאתה תרגמת.
כן, כן, כן. בכל מקרה, תראה, זה נכון. אבל כשעשיתי את העלמה יוליה למשל, בבית צבי, בספרייה, עשיתי את זה בעיבוד לשני גברים.
שעכשיו רץ עם שחר פרץ ונדיר אדר?
נכון, נכון. זה נכתב עבור עידו רוזנברג, אותו פרפורמר גרין. עידו רוזנברג אמר לי בצער, למה הוא ליאקת אותי בלהיות, רוזיטה הבתולה, במחזה של אורקה, על דוני רוזיטה הרווקה, אמרתי, כי עידו, אתה לא רוזיטה, אבל אתה על מה, יוליה? וכתבתי את המחזה בשבילו. נמרוד ברגמן היה ז'אן, כנרת לימון הייתה קריסטין, ועידו היה יוליה, או האדון הצעיר, וזה היה עיבוד הומואי, לטקסט קלאסיק. אני חושב שהיום בתור קהילה, הקהילה הלהט"בית, הרבה מאוד מהמאבקים שלנו הם אולי חשובים, אבל משום הם לא מפרים כתיבה דרמטית. ומצד שני, אני טוען שיש לנו חסך בקלאסיקות דווקא. אין את הקלאסיקות ההומואיות. אז אמרתי, הייתי רוצה, היה לי תקציב, בלתי מוגבל, אתה מוזמן להשיג לי, לפחות שנקרא Reclaiming Romance, ולכתוב את כל הרומנט, את הרומנצות הגדולות לגברים, להיות שיביעו בשני גברים או שתי נשים.
אבל מה זה יעזור? כי אני אמר לך מה.
זה יעזור.
אני אמר לך למה, כי כשאנחנו חוזרים לרעיונות האלה, אנחנו הרבה פעמים חוזרים לנדוניות ולחתונה, וההורים שמתנגדים בגלל המעמד של הצד השני. דרך אגב, אפרופו, אני יצא לי פעם במסגרת שאנחנו לא נזכיר בכל רם, לדון למשל על מחזה אילוף הסוררת. איך היו יכולים להעלות היום את האילוף, את אילוף הסוררת מחדש. ואני טענתי שזה יכול להתבצע רק במאפיה. מקום שבו האבא אומר משהו וכולם צריכים להתיישר לפי, ואם הבת הבחורה צריכה להתחתן קודם, אז הבת הבחורה תתחתן קודם. זה לא יקרה בשום מקום אחר.
אילוף הסוררת יש לך דווקא redeeming feature. אני אתנו לביים את זה כי למעשה זה פסיכודרמה. אילוף הסוררת הוא איזשהו סיפור מסגרת על גבר אביוסיף שמשתקר, מתעלף, וכשמוצאים אותו משחקים בפניו מחזה שמתאר את אילוף הסוררת. אמרתי, הייתי מביים את זה, הייתי שם את הגבר משחק את קטרינה, ואת האשתו עושה את פטרוקיו בשביל להגיד, אוקיי, ככה זה מרגיש בצד השני.
אוי, זה כמו הבכיינים של חנוך לוין, שהם העלו את אחת המחזות היוונים הקלאסיים בפני קבוצה של גוססים בקלקוטה.
בדיוק, כן. אז זה יכול להיות מעניין, אבל תסתכלי, כשאני מדבר להגיד על Reclaiming Romance, רציתי לעשות, הכוונה היא לא בוא נדבר על יציאה מהארון, אלא בוא נראה זוג גברים, שפשוט זוג גברים. יש את הסדרה הטובות לקרב. זה The Good Fight. אחת הגיבורות היא לסבית. חיה עם הבת זוג שלה, זהו, זה לא אישו, היא פשוט לסבית.
זה במחזה?
לא, סדרה טלוויזיה.
סדרה טלוויזיה, איפה זה יהיה במחזה? איפה יש, לא בארץ הקשה וכדומה, איפה יש בחול איזה מחזה זוכה טוני, שיש שם במקרה שני גברים שהם נשואים, בלי להתחיל להיכנס ל...
לא מספיק מכיר, אתה צודק, השאלה שלך היא מאוד טובה.
מה?
השאלה שלך היא טובה, אני לא מספיק מכיר. אבל תראה, כשראיתי נגיד את The Inheritance בלונדון לפני חצי שנה, שנה, שזה עוסק במשביר האיידס, דווקא זה לא עוסק, זה עוסק במשביר האיידס, אבל, זה heritage, זה לא עוסק במשביר האיידס היום. זה עוסק בזוג גברים שצעירים, דווקא זה עוסק דווקא בסמים בקהילה, והם נפגשים עם זוג גברים מבוגר יותר, שמספר להם על משבר האיידס, בתור חלק מהמורשת של הקהילה, בטח בניו יורק, שם שם מתרחש המחזה. וזה היה שובר לב, אבל זה לא היה, זה היה על המורשת של הקהילה הלהט"בית באמריקה, וזה היה מרתק.
זה בהחלט נשמע מרתק.
אבל זוג הגברים הגיבורים לא התעסק באיידס, התעסק בסטוצים, בסמים, בזוגיות של זוג גייז פתוחה או סגורה, דברים כאלה.
אוקיי.
מחזה מצוין.
אוקיי, זה מעניין, אני באמת זה מעניין אותי באופן אישי לקרוא אותו, אבל אני כשאני חושב על זה, אני חושב על הצד שהוא צד מעבר, לאו דווקא לכתוב מחדש רומנים קיימים או רעיונות קיימים על נושאים של מיניות ויציאה מהארון, אלא איזה סיפור אגדה יכול לקרות כשיש לך שני גברים שהם יוצאים להציל אחד את השני מהדרקון, ואז הם מתורגים אחד את השני כי הם שניהם הגיבורים האמיצים. משהו שיכול לקרות רק בין שני גברים. ואני אומר לך משהו על אחת כמה וכמה, ושוב זה רק מהתחושה האישית שלי, התיאטרון תמיד חיפש להגיע לקצוות של של הנפש האנושית ושל הקיום האנושי, אלה דברים שאנחנו לא מתמודדים איתם ביום יום, ולהגיד את הדברים שלא מזים לומר. אני חושב שאחת הסיבות שאני באופן אישי לא כל כך מוצא את עצמי בתיאטרון, כי אין לי את השיקוף של החיים שאותם אני ושכמותי חיים. רווקים, צעירים, אנשים שהחיים שלהם הם חצי מהזמן בתוך מכשירים סלולריים ובמציאות רבודה. ומה הדבר הזה עושה לנפש? מה, איפה אני אמצא ייצוג בימתי של, לא יודע, להיות בגריינדר?
בארץ כמעט אין לך את זה. אגב, יש מחזה פרינג' שמתעסק בשני גברים בגריינדר, ישראלי ולבנוני.
אני מדבר על, 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 על חוויה של מישהו שנמצא בגריינדר במשך שעה, ו50 גברים אומרים לו, לא, פח, לא אתם, לך, ביי, קישט.
זה לא עושה מחזה מאוד מרתק, אתה יודע, כאילו.
זה לא עושה מחזה מרתק, אבל זה מצב אנושי להיות בו, שאנשים לא חוו דברים כאלה מעולם.
תראה, כל עוד יש את החיפוש לקלוע לטעמם של אנשים, ואני בן 53, אז מותר לי, שהם בן 53 וחיים במקומות שהם...
הטרוסחים?
אתה אמרת? לא, הם חיים במקומות שהם בדרך כלל קהילות סגורות אורבנית סטרייטיות. קהילות סגורות סטרייטיות. או יישובים יותר רחוקים. תיאטרון רפרטוארי מנסה לכוון שיקנו אותו גם בקריית שמונה וגם במודיעין וגם ברביבים בדרום. אז הוא ינסה לקלוע כמה שיותר למשפחה הטרונורמטיבית, מתוך הפחד שמה יאמר את תרבות הגריינדר לבחור שחי בקריית שמונה בגיל 20 בבורח לתל אביב. איך זה ככה, אתה יודע.
נכון.
לא, אבל וזה בעיה. וזה בעיה עם שתיאטרון, תיאטרות המרכז, בעצם לא מכוונים אליך.
אז מה מושך אותך? מה מושך אותך להמשיך דווקא בתיאטרון? כשאתה יכול את הדברים המדהימים שלך לעשות גם בטלוויזיה או בספרות?
טלוויזיה זה דבר מדהים, אבל זה סקיל שאין לי, ואני לא בא להתחיל ללמוד אותו. ואני רואה מספיק חברים שלי שעושים טלוויזיה, כאן הם נאבקים, אני אומר, אוקיי, וואו, זה יפה לכם, אני כאילו, כיף לי שאני צריך להיאבק כמוכם. קשה לי מדעתון ישראלי, אני מחבב בסכנות, אני לא משוגע על משקול דעתון ישראלי, אתה שהנפח עבודה שלי הולך וקטן עם השנים, וכשעברתי לאופרה זה מתוך התחושה המאוד נעימה ששמע באמת לא התעסקו איתי, באים יקנו אותך בכל החלות התרבות בארץ, לא מעניין אותי לעשות דברים שכולם יאהבו, כי בי דיפני שמה שכולם אוהבים הוא בינוני, כי אחרת לא כולם אוהבים אותו, אז אני פחות או פחות עושה את הטון, זה נכון, לצערי, זה לא הכלים שמעניתי לעבוד בו. האופרה זה מקום שנפתח בפני לפני 3-4 שנים, אני נהנה שם הנאה אדירה, אני עדיין גם לומד, ובגלל ללמוד דבר חדש זה דבר נפלא. ואני חושב שהתיאטרון הישראלי הוא במצב מאוד לא טוב, אני מסכים איתך לחלוטין.
אוקיי, אז בוא נחזור עליך. בוא נדבר רגע על עולם התוכן שלך. אתה בן אדם קורא?
פחות לצערי, הייתי קורא נורא.
ומה
שאני,
ילד?
מה שאני, וגם בתור גבר צעיר. מה שאני כותב, נהייתי פחות ופחות מסוגל לקרוא, כי התחושה שאתה פשוט הולך לעבודה כשאתה קורא. אתה מדפדף, אתה אומר, דיאלוג טוב, דיאלוג טוב, זה אפשר להוריד, להוריד, להוריד. הנה מונולוג מצוין, וזה לא כיף. להגיד, לאחרונה קראתי ספר שהשתגעתי אליו, 4321 של פול אוסטר.
אז היא, ספר אבל קשה, כי...
ספר כל... נהדר. תקרא, הוא ספר נהדר.
אבל כל הדמויות נקראות באותו שם?
לא כל הדמויות. זה 4 אופציות
של... נכון, זה דלתות מסתובבות רק עם 4 דלתות.
עם 4 דלתות. ספר פנטסטי שאי אפשר להיבד אותו לבמה, תענוג. אי אפשר להיבד לבמה, אני יכול לקרוא אותו כמו ספר ולא כמו חומר לעבודה. כי אתה יודע, ברגע שאתה עושה את מונטה קריסטו שני כרכים מטורפים, אז כאילו הכל ואני החומר בעבודה. אז כשיש לי תקופות שאני עושה לחו"ל למשל, ואני יכול לקחת חופש מהעבודה ולקרוא ספר, ואני אקח ספר שהוא בלתי ניתן לאיבוד, אז זה אושר גדול. ובשאר הזמן אני פחות קורא לצערי, כי אני תמיד עובד על איזשהו מחזה בראש, או על בימוי בראש, ואז הקריאה הופכת לסוג של לא מנוחה מהעבודה. אז הטלוויזיה מאוד כיפת לי, כי טלוויזיה זה כבר מוצר מוגמר, אתה אני רואה ואני נהנה ואיזה יופי. אז אני פחות קורא.
מה הגילטי פלז'ר שלך?
אתר שנקרא sporkle.com, משחקי טריוויה מפגרים.
מה, כאלה שדברים שאף אחד לא יודע?
לא, בשלוש דקות תמנה את כל הילדים של משפחת בריידי. אני מדבר על שטויות נוראות. אמרת גילטי פלז'ר, עניתי לך.
וואו.
כן.
אוקיי.
זה, לא, זה לא גילטי פלז'ר באמת, אתה יודע. גילטי פלז'ר שלי ללכת למסעדות. אבל מה אני שוטף את הראש? אני עושה חצי שעה טריוויה מטומטמת של תרבות אמריקאית גרועה, או בכלל, והנה, יצאתי מהארון עם זה עכשיו, הבירה עזרה, וזה ספורקל, זה הגילטי פלז'ר שלי.
אני חושב שאלה מאתגרת לסיום.
כן.
אתה יותר גאולה אבן או יותר ליאור שליין?
אני יותר יונית לוי.
אופה, רגע, אבל יונית לוי לא קשורה לפוליטיקאי.
כן, בינתיים. יש את הבן זוג המקסים בעולם, וגם לי.
אוקיי, ברכות לעידו שזכה במחמאה עכשיו. תודה רבה שהייתם, שהזנתם לעסקי תרבות, תודה רבה עידו ריקלין.
תודה רבה לך.
כל שאר הדברים שדיברנו עליהם, וגם החזות שעידו ביים ונמצאים איפשהו ביוטיוב, כל אפשר למצוא באתר.